מתקינים, מסדרים, ציורים, דבר הצליף. מתחיל? כן, זה
בעצם. כן, זה בעצם. כן,
זה בעצם. שעה למעלה מה שלמעלה ממך.
אה?
עין רואה, אוזן שומעת. כל דבריך מצאת ונכתבים. מה שכתוב.
פוטבול לבעיה. יצרה גדול.
נכון.
כן?
הכל יחסי.
כן. יש יותר גרוע.
זאת חוקת התורה. נתחיל ברמב"ן הראשון. אפשר להשקיע את זמננו ברמב"ן הזה, יש הרבה. נתחיל. זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת, לפיכך כתב בה חוקה. גזירה היא מלפני, ואין לך רשות להרהר אחריה, לשון רש"י מדברי רבותינו. פה זה חוקה. מה אומר רש"י? למה זה חוקת התורה? אז מפרשים, מסבירים, ישנו הרבה מצוות שכתוב בהם לשון חוקה. כן? זאת חוקת הפסח. הפסח. כן? משתמשים בלשון חוקה. במצוות. יש הרבה מצוות שמשתמשים בהם לשון תורה. זאת תורת העולה, היא עולה. כן? משתמשים בלשון תורה. אבל זה אחד מהמקומות היחידים, יש עוד מקום שידוע לי, שמשתמשים גם בלשון חוקה וגם בלשון תורה. חוקת התורה. ויש, זה לא רק זאת חוקת ותורת הפרה. אם זה זאת חוקת ותורת הפרה, אז שניהם מסבירים את הפרה. זה החוק של הפרה, זה התורה של הפרה, או שזה התורה של העולה, זה החוק של הפסח. אבל אם זה זאת חוקת התורה, זאת אומרת שזה חוק של התורה. זאת אומרת שהחוק של הפרה, זה אנחנו מבינים, החוק של הפרה זה חוקת התורה, זה חוק של התורה. אז זה שואלים, מה זה, מה הלשון המוזר הזה? זאת חוקת התורה, זה החוק של התורה. אנחנו יודעים שמחלקים את כל המצוות בתורה לקטגוריות שונות. יש משפטים, יש חוקים, יש עדויות. אבל חוקים, יש הרבה דברים שהם בכלל חוקות, אבל זה חוקת התורה. הדבר הזה זה חוקת התורה. זה מה שפיר רש"י. ככה מסביר הספרי חכמים, האחרונים אחרים. מה שפיר רש"י הראשון, זה חוקת התורה. לא חוקת הפרה, חוקת התורה. אז רש"י אומר, לפי שהשטן, יש לו שני אויבים פה. יש לנו את השטן ויש לנו את אומות העולם. אנחנו צריכים להסתדר תמיד עם שניהם, אויבים מרים. כן, אבל צריכים לזכור שיש כאלה שחושבים שאומות העולם והשטן זה אותו דבר, ושוכחים שיש עוד אויב שלנו, שזה השטן. הגמרא מובא שהוא השטן, הוא היצרה ומלאך המוות. שהשטן, מי זה השטן? כל אחד יש לו איזה שטן פנימי. ולפעמים יש לו בעיות עם אומות העולם. ולפעמים יש לנו בעיות עם הפנימיות, אפשר לקרוא לזה. הבעיות עם השטן הפנימי שיש לנו, עם היצרה שיש לנו בתוכנו. יש לנו בתוך, לפעמים יש לנו בעיות בתוך עם ישראל, אלו הן בעיות של השטן. בעיות מחוץ לעם ישראל. אני יודע שהרבי מבוסטון פעם אמר, איזה פוליטיקאי, הוא אמר, עם האויבים שלנו מבחוץ אני בטוח שתסתדר, אבל איך תסתדר עם השטן בתוך עם ישראל? איך תסתדר עם האויבים הפנימיים? זה יותר חמור, זה בעיה יותר רצינית. כי אנחנו לא מסתכלים עליו, לא רואים אותו שהוא מישהו פנימי, אם היה לו עם המקל, שאני רואה את זה במקורות שלנו, עם המקל ועם הזנב ועם האוזניים, אז היינו מצטדרים, היינו מכניסים לפה את הטנק, ומסיימים את ה... אבל כיוון שהוא בתוכנו, מובב בתוך הלב שלנו, בתוך הליבות שלה מישראל, אז זה הרבה יותר, צריכים איזה סיכום ממוקד, אפשר לקרוא לזה, כדי להתפטר מהשטן הזה. וצריכים סיכום ממוקד שלא יעשה שום נזק לסביבה שלו, לבן אדם שנמצא מחוץ לשטן. צריכים לתפוס אותו בפנים. אז בעצם אומרים שאי אפשר לסכל אותו בצורה ממוקדת, אי אפשר להרוס אותו. כתוב שעבדת את השם אלוקיך בכל לבבך, ולא כתוב בכל ליבך. למה כתוב לבבך? בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מה, צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? אז הם רואים שלא צריכים להרוס אותו, לא צריכים לסיים את ה... חיים של היצר, הוא נשאר, פשוט אנחנו משדים אותו. אנחנו אומרים לו, אתה צריך להתחיל לעבוד, יש לך בוס חדש. אתה לא הבוס. חשבת שאתה עושה את החלטות אותו, יש בוס חדש. ומר יצר רע, שיגיד לך מה אתה צריך לעשות בכל לבבך. צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל יצריך. זה שני יצריך, יצר טוב ויצר רע. יש כאלה שמסבירים, זה על פי הגמרא. בגמרא כתוב, שהקדוש ברוך הוא רצה, ראה שהיו בעיות של עבודה זרה. אז הוריד עבודה זרה. אנחנו לא יודעים מה זה יצרה של עבודה זרה. קשה לנו לדעת מה זה יצרה של עבודה זרה היום. ואז הוא רצה גם כן עם יצרה של עריות, ולא רצי את זה, ורצו את זה, וראו שבדקו מי דן ועד בערב שבע, ולא מצאו ביצה אחת. ואז החזירו את זה. אבל רואים שבלי יצר רע, בן אדם לא מתחתן ולא בני בית, הוא לא עושה את כל הדברים שהוא עושה בחיים שלו. הוא לא עושה את הכל. הוא צריך איזשהו דחף פנימי. אלא מה? בדרך כלל הדחף הפנימי הזה, יצר רע אומר לו לבנות ולעשות, להתעסק רק בכסף, רק בתאוות, רק בדברים כאלו. אנחנו אומרים לו, אתה... לא צריכים לסכל אותך, לא צריכים לסיים איתך כליל. תישאר, אבל יש לך בוס שיגיד לך מה לעשות. נשתמש ברצון שלנו, בתאוות שלנו, בכל הדברים שיש לנו בתוך גופנו, בכל היצרה שיש בתוכנו, לעבודת הקדוש ברוך הוא. נשתמש בזה בתור כלי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. טוב, זה השטן, אומות העולם, אני לא צריך לדבר עליהם. אנחנו למה שדבר שכן צריכים להגיד, זה שאומות העולם לא באים רק לרוס אותנו פיזית. אחד מהבעיות זה אומות העולם, זה תרבות העולם, שמנסה לרוס אותנו רוחנית, עם טענות נגד תורת ישראל. אז מה הם עושים? הם עוצרים את ישראל. תחכו רק שנייה לפני שעוזרים את המצווה הזאת שפרה אדומה, לומר מה המצווה הזאת? זה השאלה שלהם? שאלה כללית, מה המצווה הזאת? לא מבינים את זה. לפיכך כתוב בחוקה. עכשיו הכל בסדר. עד עכשיו אנחנו חשבנו שאנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה. למה? כי אומות העולם, יצרה, השטן מגיעים. הם מגיעים ואומרים לנו מה זה? אנחנו אומרים זאת חוקת התורה, יופי הכל בסדר. איזה תאות זה, זאת חוקת התורה, לפי רש"י. שם הכל גזירה היא מלפניי ואין לך רשות להעיר אחריו. יש להם שאלה, באמת שאלה טובה, אומות העולם לשטן, שאלה טובה, גזירת המלך, מה התירוץ? מה התשובה? מאוד מאוד קשה להבין את שיטת רש"י. רמב"ן שואל כמה שאלות על שיטת רש"י, והוא טוב נראה את רמב"ן אחר כך, אבל אה יש לנו נתן הסבר אחר כך, אחרת אחר כך. אבל צריך להבין רשי, מה אתה זאת חוקה? איך אתה תקרא את הבעיה? איך אתה תקרא את הבעיה? יש עוד עולם שאלות? חוקה היא זאת חוקה, חוקת התורה. זה רעים לפניי. אני חושב אפשר לסביר את זה רפי משל. יש משל, אדם הולך לרופא. הולך לרופא, הרופא נותן לו חולה, נותן לו איזושהי תרופה. היום, פעם הרופא נתן תרופה, לקחו את התרופה, לא שאלו שאלות. היום שואלים שאלות, אני חושב, יכול להיות שזה טוב. האם באמת צריכים לקחת את התרופה הזאת? האם אולי משהו אחר יותר טוב? היום היה לי איזה רופא שהתלונן לפניי. הוא אומר שעכשיו יש לו חיים קשים. למה? כל מי שבא אליו עם איזה מחלה, כבר בדק באינטרנט, בכל מיני אתרים, את כל מה שכתוב מכל מיני רופאים בעולם על המחלה הספציפית הזאת, אז זה בדיוק מה שיש לו, ובא כבר עם הרינה שלמה של מסמכים וכתבות וכל מיני דברים על המחלה. זאת אומרת, אני צריך ממש לבוא קשה עכשיו, אני לא יכול להגיד לו סתם. הוא מתחיל לשאול שאלות, אז הולכים לרופא אחר ולשאול מישהו אחר, איך קוראים לזה רופא מומחה. אז אם הרופא אומר לקחת משהו והוא לא נראה לו, יכול להיות שהוא לא ייקח את זה. הוא יגיד, מה? אני חושב שלא, בדקתי פה, בדקתי שם. אבל אם אתה מגיע לרופא מומחה, והרופא מומחה אומר, עכשיו קח את זה, מה זה? לא רוצה להגיד. לא רוצה להגיד. אומר, זה בשבילך, אין לי זמן עכשיו להגיד לך, אני רוצה עכשיו להגיד לך, אבל זה הפתרון לבעיה. ואתה לא יכול לשאול, אתה לא יכול לשאול. יש לי הרבה אנשים, יש לי תור בחוץ, הרבה חולים. אם אני אזלך ואני אסביר לכל חולה וחולה את המחלה שלו, אני לא אגיע לכל החולים שמחכים לי בחוץ, אני מהרופא המומחה שכולם מחכים בפתח ביתו. אז במקרה כזה הבן אדם ייקח את התרופה או לא ייקח את התרופה? בטוח ייקח. אם הרופא המומחה, אפילו המומחה הגדול, יגיד צריכים לקחת את זה בגלל כך וכך, תחילו להתפקח איתו. אני יודע יותר את אומר, הוא אמר לי הסיבה כך, אני אגיד לו סיבה אחרת. רואים את זה בגמרא, במשנה, במסכת, חושב שעבודה זרה, סימה שזכור לי, שבקריצו גבינת עקום, שלא רצו, כשחכמים גזו גזלות, לפעמים היה תקופה, הייתה תקופה שלא רצו לתת את הטעמים, כמה שנים לא מספרים. מישהו מתחיל לשאול שאלה, לא מדבר על פרשת השבוע. כן, הביאו אותו לפרשת שבוע, ואז אז הוא לא יכול לשאול את השאלה. אז לפעמים יוצא טוב לא להגיד תאמין, אם אנשים לא יודעים, אנשים לא בדרגה הזאת. אז לכן זה מאוד מובן. תשורה שאומר, אם אנחנו אומרים, זאת חוקת התורה גזירה עם מלפניי, אנחנו לא באים לעומת העולם, אנחנו אומרים, יש לנו רופא מומחה בשמיים, הקדוש ברוך הוא יודע איך לרפות דברים, איך לתאר את עצמאים, הוא אמר לנו לעשות ככה, אנחנו לא יודעים את הטעם. וזה שאומרים שאנחנו לא יודעים, פותרים את הבעיה. אם היינו מתחילים להתווכח, באמת, אנחנו עושים את זה, כי זה מסמל ככה, וזה מסמל ככה, וזה עושה ככה, וזה עושה. אז היינו יכולים להתווכח איתנו, לגרום לנו בעיות. אבל אם אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, יותר טוב. זה ראי. לפעמים מורידים את הראש, ואומרים, אני לא יודע. אני חושב שזה הסיבה שלפעמים רשי, המלמד הגדול של עם ישראל, לפעמים אומר, איני יודע. רשי אומר, איני יודע. רואים את הענווה של רשי, שהוא אומר, הוא עוד לא יודע. אבל למה לכתוב את זה? באמת הוא היה ענב, הוא לא יודע, הוא לא כתב, לא כתב דברים שהוא... הוא לא יודע, הוא לא יודע, אבל למה לכתוב מי אני יודע? דווקא במקומות שיש שאלה חזקה, והיית רוצה לשאול את השאלה הזו, אז מה שהוא אומר לך, אני יודע שיש לך שאלה, וזו השאלה, וזו שאלה מאוד טובה, ואני לא יודע. ואני ממשיך הלאה. אולי בעזרת השם, פעם הבאה, אולי אני יודע. היה סיפור על איזה חסיד שהגיע לרב, והחסיד אמר לו, יש לי איזושהי שאלה ואיזה תוספות, אני לא יודע, ואני עכשיו עובר על זה כבר חודשיים ממש יום ולילה לנסות להבין את השקידה, ממש בצורה טובה. אז הרב אמר לו, שאלה הזאת? תבדוק. תוספות זה חולי, דף עין ג' עמוד ב', תוספות הראשון, תבדוק שם, תסתכל. הולך, מסתכל, לא קשור לשאלה שלו, לא קשור לסוגיה שלו, לא קשור בכלל לכל מה שהוא עשה לדעת. בודק, חודש, חודשיים, תובר במקווה, עושה תשובה, בודק עוד פעם, שום דבר. חוזר לרב שלו ואומר לו, מה, אני לא מבין מה איך זה מתארץ, מה הייתה לי תאות פשוט, לתוספות. אז כן, יש לימוד מאוד חשוב שם לתוספות, בדיוק למקרה שוכח. זאת אומרת, מה, תסביר, אולי הרב יכול להסביר לי? זאת אומרת, תגיד לי, היה תוספות? כן. מה תוספות? שאלו כבר ידע את זה בעל פה, זה לא היה, זה לא היה כך, כך וכך. אז כן, ותוספות נתן תאות? לא, לא נתן תאות, וצריך עיון. שואל לו הרב, יש תוספות שני בדף הזה? כן, יש תוספות שני באותו עמוד? זאת אומרת, יש? אז תוספות אמר, צריך עיון, והמשיך ללמוד את הגמרא הבאה. אז אתה גם, אם יש לך שאלה, תגיד, אני לא יודע, צריך עיון, ולהמשיך ללמוד את הסוגיה הבאה. זה לימוד מאוד חזק, מאוד טוב, רב ישראל. טוב, אז זה שיטת רש"י. שיטת רש"י, הייתי אומר לשיטתו, שטוב להגיד אני לא יודע, טוב להגיד אני לא יודע, להוריד את הראש, להוריד את הראש. אני אולי אפשר להגיד, לפי דרך הדרוש, שאומרים, כולם מביאים, שחוקת התורה זה פרה שבא לנקות אחרי העגל, אחרי חטא העגל, כולם מביאים את העניין הזה שאחרי חטא העגל זה בא לחפר.
לעשות
את הרשי. כן, ללכת ולחפר. הייתי רוצה להגיד, הייתי, אולי אפשר להוסיף שזה גם כן היה חלק מחטא העגל. כן? אולי זה היה חטא העגל, כמו שרבינו לא חזר. שאלה טובה, למה לא חזר? בפי החשבונות שלנו, הזמן לא הגיע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, צריכים לעשות משהו. ואז עושים דבר שלא צריכים לעשות. יש זמנים שאנחנו צריכים להרים ידיים ולהגיד, אנחנו לא יודעים למה הוא לא חזר, באמת עבר את הזמן, לא יודעים, לא חזר, אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, והוא לא אמר לנו לא לעשות אלוקים אחרים על פניי. הוא אמר לנו לא, אז מקיים בדיוק מה שהוא אמר. יש לי שאלה לנו, משה רבינו לא, אנשים יש לנו איזה דחף, אני אולי שם זה אחרת לעשות, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולא לעשות משהו. אז אולי אני אקח את הראש שלי ואני אכניס את זה לתוך הקיר, אני אכניס את הראש חזק מאוד לתוך הקיר, כי צריכים לעשות משהו. זה לא הפתרון, רק בגלל שיש שאלה ויש בעיה. אם אני יודע שהפתרון לדפוק את הראש שלי בתוך הקיר זה לא פתרון, אני לא עושה את זה בגלל שאין לי תשובה אחרת. יותר טוב להגיד אני לא יודע, ואז יהיה לי שני ראש בלי מקבלי פצע על הראש, וזה פתרון יותר טוב. נראה לי שהדברים קשורים. טוב, עכשיו שיטת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, וכבר כתבתי בעניין שעיר המשתלח, מה טעם לאומות שיהיו מונים אותנו בזאת יותר משאר הקורבנות שיחפרו, ויש מהם שיתארו כקורבנות הזב ויולדת. הרמב"ן אומר, למה דווקא פה? יש הרבה קורבנות, יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. זאת חוקת התורה? מה אם, זה טהרה. איך הבן אדם היה צמא, עכשיו הוא הופך להיות טהור. אז זה אנחנו לא מבינים. לא מבינים את העניין הזה של טהרה. אבל יש גם, בטהרה יש דברים אחרים, לא רק פרה אדומה. בטהרה יש מהם שיתארו בקורבנות כמו הזב והיולדת. כי מפני היותה נעשית בחוץ, עכשיו טוב, אז עכשיו הוא עוזר אותה להסביר. מכיוון, אז למה דווקא פרה אדומה? זאת אומרת, פרה אדומה שונה, העניין של פרה אדומה שונה מכל שאר הדברים. כי מבנה היותה נעשית בחוץ, יראה להם שהיא נזבחת לצעירים על פני השדה. טוב, לפני שנגיע לאמת, למתי, באמת זה אחר זה עניין קבלי. זה ההסבר. זה נראה שונה. למה? כי זה לא נעשה בתוך בית המקדש. הייתי מסביר קצת את הרמב"ן בצורה כזאת. אצל גויים יש דתות, הרבה דתות בעולם. כל דת ודת יש לו את מה שקרוי פולחן שלה. ו... יש בתוך הכנסיות ומסגדים, כל מיני מקומות שלהם, יש עושים הרבה דברים. הגויים מתפעלים מבני ישראל, בדרך כלל שומעים הרבה שמתפעלים מבני ישראל לא מהבית כנסת של בני ישראל. שם התיירים הולכים לכל מיני מקומות לראות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, איזה כנסיות, משהו יפה, אפשר להסתכל עליהם, אבל בתי כנסיות זה לא מה שמושך. מישהו אמר, אנחנו יושבים פה, בכנסת מאוד חשוב, חניון של, זה לא האסתטיקה פה, זה הפסים של המכוניות שעדיין נמצאות פה על ה... על הרצפה. בעצם יש עניין שזה כלי ונביאו לאט לאט מסתפרים. איך אומרים, עברתם דרך ארוכה מאז במקום הקודם, ולעזרת השם תבנו בניין לתפארת, זה מאוד חשוב, זה כלי ונביאו. אבל זה לא מה שהגויים מתפעלים מזה. הייתי אומר, פעם שמעתי ממישהו שהוא עשה איזו השוואה עוד פעם להבדיל בין כל מיני בניינים הכי חשובים של הנוצרים ושל המוסלמים ושל כל מיני אומות העולם, ומה יש לו? יש לו בניין ענק עם איזה תמונות וזהו, ופה מזהב ומכסף, ובינתיים מה שיש לנו מצפים בניין בית המקדש, יש לנו קיר שלת הכותל. זה לא, מזה לא מתפעלים אם מסתכלים על זה בצורה גשמית. בצורה רוחנית כן, בצורה גשמית לא. אבל הגויים מתפעלים על הבית היהודי, הבית והקדושה שמכניסים לתוך הבית. קשה להבין את זה לפעמים. קשה להבין את הקדושה שבתוך הבית, מחוץ לבית כנסת, מחוץ למקום של עבודה, מחוץ לבית המקדש. זה מאוד קשה להבין. הם מבינים את כל הקורבנות שמביאים, אומות העולם מבינים את זה, כי הם גם כן עשו כל מיני דברים כאלו. מבינים את זה טוב טוב. מה שהרמב"ן כותב פה, הרמב"ן אומר, יש מהם שיתארו כי קורבנות הזהב היולדת, יש דברים כאלו. אבל בפרה אדומה, כי מפני אותה נעשית בחוץ, יראה להם שהיא נזבחת לסעירים. זה לא, כל מה שעושים לקדוש ברוך הוא זה רק בתוך בית המקדש, בתוך הבית כנסת. בבית עושים לכל מיני דברים אחרים, הסעירים. נראה עוד מעט מה זה הסעירים על פני השדה. זה מה שקשה להם להבין. איך זה בחוץ. עכשיו רבן צריך להסביר את העניין הזה. אבל מה זה הסעירים האלו? רק אם אנחנו עוברים לויקרא י"ז, זיין. פרשת החרימות. מה זה סירים? הסירים השדים. אלה הם הסירים. וכן הוא אומר, הסירים ירקדו שם, לשון רשי בתורת כהנים, ואומר אבן עזרא, שנקראו השדים כן בבור, שישתער הגוף שרואה אותה, והשרות עומדות כשרואים את הדברים המפחידים האלו. וקרוב עבור שירו אותם משוגעים כדמות צעירים, משוגעים רואים אותם רצים כדמות צעירים, כן? והמילה עוד, שלא, לא נזבח לסירים עוד, כמו שכתוב פה באחרי מות, תורה, עוד תורה מורה לנו, שכן היו סורותים במצרים אשר הם זונים, כשעבדו עבודה זרה במצרים, עבדו לסירים, כל מיני כוחות, שזה צורך רוחני בעם ישראל, מחפשים כל מיני כוחות. טוב, אני לא רוצה ללמוד את כל המסביר בהמשך, הרמב"ן. אולי נמשיך טיפה, קצת טיפה יותר. בהמשך. ודע, עוד כמה שורות אחר כך, ודע, כי כאשר הבריאה מתחילה במעשה בראשית בגוף האדם, כל בעלי הנפש הצמחים, וה... המתחות מארבעת יסודות ונתחברו בעתם בכוח אלוקי להיות מהם גוף גס מורגש בכל חמשת הרגשות לאוויו ולגסותו. זאת אומרת שבדרך כלל אדם עשוי מחומר, מאדמה, רוח, אש ומים. היום היו אומרים במדע זה גז מים, גז, נוזל, איך קוראים זה, air, liquid, solid, and water, and, סליחה, air, liquid, solid, energy, סליחה, and energy. כאילו, יש את החומר, האדמה זה החומר, את הגזים, שזה אוויר, את המים, שזה נוזלים, יש עוד דבר אחר, שזה הכוח, אנרגיה, כאילו, הכוח של האש. כוח של האש שיוצא. אז הבן אדם עשוי מכל הדברים האלו מחוברים ביחד, ואז כיוון שהוא עשוי מכל הדברים האלו מחוברים ביחד, אפשר להרגיש לבן אדם, לראות אותו, להריח אותו, לדגוע בו בחמשת המיחושים, ההרגשות, וכיוון שזה הוא גוף גשמי. כך הייתה יצירה משתי יסודות, מן האש והאוויר. יש עוד בריאה שעשוי לא מהאדמה, אלא רק מן האש והאוויר, והיה מהם גוף אינו נרגש ולא מושג לאחד מן הרגשות, לכן לא מרגישים אותם, כי זה רק אש ואוויר. זה לא איזה משהו, אין פה אפר בפנים שאפשר להרגיש. כאשר נפש הבהמה איננו מושגת להרגשות ודקותה, כי לפעמים לא מרגישים דבר שהוא דק מדי, דבר שהוא קל מדי, דבר שלפעמים לא שמים לב לזה. ולכן הסירים האלו הם דברים מאוד דקים, מאוד רוחניים, והגוף הזה הוא רוחני יטוס בדקותו, בקלות באש ובאוויר. וכאשר ההרכבה בכל דבר סיבת ההוויה והסד, ומורכב מהבא יסודות, כל דבר הוא נפסד בזה שהוא עשוי מדברים גשמיים מורכבים ביחד. ואז הדברים האלו המורכבים ביחד מתפרדים אחר כך ומתפרקים אחר כך, וזה הסד של הדבר הגשמי. האדמה חוזרת לאדמה ואז הכל מתפרק, כי הם בעצם ארבע דברים ביחד. כך היא במוקבות האלו משני היסודות, כי חברותם יהיה בעל גוף חי, בתפרדם יהיה כמת. ולכך אמרו לבותינו שישה דברים נאמרו בשלי, לגמר. שלושה כמלאכי השרת, מצד אחד הם מוכנים, דברים מוכנים, כי אין להם את האפר בפנים, אין להם את המים. ושלושה כבני אדם, כי הם כן מורכבים מהארבע יסודות שבהם נעשה העולם. שלושה כמלאכי השרת, יש להם כנפיים כמלאכי השרת, וטסים כמלאכי השרת, ויודעים מה עתיד לבוא כמלאכי השרת, ויודעים סקא דייתך? הם יודעים את העתיד? לא, הם לא יודעים, אבל הם שומעים. הם נמצאים שלמעלה, אז מקבלים מידע פנימי על מה יהיה. כן? אלא אם השומעים מה שעתיד להיות. שלושה כבני אדם? מה אם יש שלושה כבני אדם? אוכלים ושותים כבני אדם, פרים ורבים כבני אדם, ומתים כבני אדם. אכילה, פריה ורבייה, ומיתה כבני אדם. וסיבת המיטה, פירוד החיבור היא הסיבה בכל המורכבים. וסיבת הטיסה בקלות, בגלל כן שזה מזעף, בגלל שזה אש, סליחה, ומים. טוב, אולי נמשיך. אחר כך הוא אומר, עניין, הוא מסביר כל העניינים, האכילה וכל הדברים האלו מסביר. אז הוא אומר ש בהמשך, ואינם יודעים במה עתיד להיות ימים רבים, לעתים רחוקות, אומר בסוף הרמב"ן, עוד כמה שורות אחר כך, רק יודעים בעתיד להיות בקרוב, כי ידענו בניסיונותם שיקבלו מן השדים במגזר לבוא. לא יודע, הם לא יודעים דברים לעתיד. הם שומעים כשיש גזרה, עכשיו זה צריך לקרוא, בדרך הם כבר יש להם את המידע הפנימי, אבל הם לא יודעים את הדברים לטווח ארוך. כשיש כבר את הגזרה, אז הם יודעים. טוב, אז הם, יש פירוד בהם, בגלל שהם דברים גשמיים. עכשיו נחזור לענייננו. עכשיו, אחרי שמבינים את העניין הזה של השדים לפי הרמב"ן, שהם דברים חצי רוחניים, חצי גשמיים, כאילו איזה משהו באמצע, הרמב"ן ממשיך אצלנו בפרשת חוקת, ושם הוא אומר, עכשיו צריכים להבין, למה אנשים חושבים שזה, הגויים אומרים שזה לא הקרבה לקדוש ברוך הוא, זה הקרבה לשדים, הקרבה לצעירים. למה זה הקרבה לצעירים? והאמת היא, אני ממשיך ברמב"ן ואז נבין את העניין, שהיא להעביר רוח תומה ושריפתה כריח ניחוח בחוץ בטעם תומת המת בעיתו של נחש, כי הנפטרים בנשיקה לא יתאמו מן הדין, והוא שמרו צדיקים אינם מתאמים. תמיד שרמב"ן אומר באמת, זה עניינים עמוקים מאוד. מה הכוונה פה של הרמב"ן? למה יש תומה לפי הרמב"ן? ידוע שיש הרבה שמסבירים שהתומה באה תמיד כשיש מיטה, יש תומה. כשיש חיים, וחיים הולכים, יש תומה. זה נכון, אבל זה לא נכון לגמרי. אולי נראה איך זה כן נכון. בכל התומות יש תומת מת, היעדר חיים. ככל שהדבר יותר חי, יותר חשוב, יש תומה יותר גבוהה. תומה של יהודי, יש תומה של סתם בן אדם בעולם. עכשיו יש דרגות יותר נמוכות של תומה, של חיות. ככל שהדרגה יותר נמוכה, יש דרגה יותר נמוכה של תומה, יוחות תומה. יש שכבת זרע, שזה כוח שיכול להביא לידי חיים. זה תומת נידה, שזה גם כוח שיכול להביא לידי חיים. כשזה מתפרק, יש על זה תומה, כי תומה זה היעדר חיים. אבל הרמב"ן אומר יותר מזה, זה לא רק כשהדברים האלו כאילו שמתים, אז יש תומה. הרמב"ן מסביר את העניין, ואולי אני אתן איזושהי הקדמה פה, איך נראה לי שהכוונה של הרמב"ן. כשאם היינו לוקחים איזה בן אדם, בלי נשמה, בן אדם לא נשאר הרבה זמן. תינוק חי ועוג מלך הבשן מת. תינוק חי, כל העכברים, כל החיות מפחדים, כאילו לא רוצים לגשת, ועוג מלך הבשן, החיות אין פחד, והגוף מתפרק, הכל מתפרק. למה הגוף מתפרק? כי בעצם הגוף עשוי מכל החומרים האלו שאנחנו מחברים אותם ביחד, והחומרים האלו רוצים לחזור לטבע שלהם, אפר לחזור, כי אפר אתה ולאפר אתה שוב, והמים הנוזלים חוזרים לנוזלים, הכל חוזר לאן שזה מנסה לחזור למקור שלו. יש איזשהו חיפוש שורשים בכל הדברים האלו. אז כשיש את החיפוש שורשים בכל הדברים האלו, אבל בעצם צריכים לשאול איך בן אדם יכול לחיות. איך בן אדם יכול לחיות? הרי הגוף שלו רוצה לחזור לקדמותו. יש נשמה, חוץ מארבעת היסודות האלו, יש נשמה. כשיש נשמה, נשמה הוא חלק אלוקה ממעלה, חלק של הקדוש ברוך הוא, זה דבר נצחי. כשיש דבר נצחי שחלק אלוקה ממעלה, זה נשאר לתמיד. אז עכשיו יש לנו סתירה. יש לנו את הגוף שרוצה לחזור לשורשים שלו כי זה דבר גשמי, ויש לנו את הנשמה, דבר רוחני, שרוצה להישאר לעולם, ונשאר לעולם. כל זמן, כל זמן שהגוף שומע והנשמה ועושה רצון הקדוש ברוך הוא, הוא מעבד כל הגוף, הוא לא דבר גשמי, הוא רוצה ללכת רק, הוא רק כלי לצורך רוחניות. אז אין פירוק של החומר, בן אדם היה צריך לחיות לעולם. הבן אדם לא חי לעולם, כי יש בתוך גופו חלק שהוא מאוד גשמי, שרוצה לחזור לגשמיות, שרוצה לחזור לאווירה, לתאווה ולכל הדברים שיש בעולם הזה. עכשיו, כל זה בבן אדם רגיל, ככל שבן אדם חוטא, אז פתאום אם הוא חוטא, אז הדברים מתפרקים וחוזרים לקדמותם. אם הוא לא היה חוטא, זה אתה היה צריך לחיות לעולם. אבל מה, הקדוש ברוך הוא כבר בחטא אדם הראשון, כבר יש חטא בעולם, נגזר באיתו של נחש שאנשים כן ימותו. אין ברירה. אבל כשהם מתים בגלל חטא, כשבן אדם מת ויש חטא, הוא עשה משהו לא בסדר, יש תומה. כי יש פה משהו שהיה יכול להיות רוחני לגמרי אם היה שומע רק לנשמה, רק ליצר הטוב, רק ללכת בכיוון של עבודת הקדוש ברוך הוא, זה היה רוחני לגמרי. פתאום הוא עשה איזה משהו לא בסדר, עכשיו הוא חוזר לאפר בגלל שהוא רוצה להיות אפר. הוא הוריד, הוא קיבל, איך קוראים לזה בצבא, שמורידים לו את הדרגות, היה צריך להיות אלוף, גנרל, ועכשיו הוא עשה עבירה, תוראי, חזר ליותר גרוע מזה, היה לאפר. אז זה בעצם, זה התאומה. התאומה יוצאת מן הבן אדם, יש תאומה כשבאמת דבר כל כך קדוש חוזר, חוזר לאפר. אבל מה עם בן אדם שלא חטא לעולם? הוא חבט בגלל חטא אדם הראשון שהיה. הוא לא מתאמה. אומר הרמב"ן, כי הנפטרים בנשיקה לא יתאמו מן הדין, מצד הדין הם לא מקבלים תאומה. כי הם עדיין קדושים. אין ברירה, יש חוק שצריכים לחזור אל האפר. אבל אין תאומה. והוא שאמרו צדיקים אינם מתאמים. שצדיקים אינם מתאמים. יש שאלה, יש כאלה שכתוב בפת השולחן וכצורים אחרים שכהנים שהולכים לבתי קברות של צדיקים, היו כאלה כהנים שעשו את זה. הבסיס הגמרא הזאת, צדיקים כמיתתם קרויים חיים, צדיקים אינם מתים. אחד מההסברים לעניין של צדיקים כמיתתם קרויים חיים, מישהו צדיק עשה דברים בעולם הזה, ואפילו שהוא מת, מה שהוא עשה בעולם הזה זה נמשך, ממשיך עם הילדים שלו, עם התלמידים שלו, עם ההשפעה שהיו לו החברים, כל ההשפעות הטובות, הוא חי, הוא לא מת, הוא מת אבל הוא לא מת. אבל יש פה איזשהו, לפי הסבר של הרמב"ן עכשיו, הם באמת לא מתאמים, כי בעצם אין תאומה פה, אין חזרה לחטא, אין חזרה לגשמיות. לא צריך להיות פה תאומה, זה מיטה בגלל שככה, ככה גזירה, ככה חוק בעולם. ולכן אומרים שצריכים מיטתם קרויים, ככה מובא בזוהר, מקורו בזוהר. לכן יש כאלו שבעצם אומרים, כל הפוסקים אומרים שלא לעשות את זה, כל הפוסקים אומרים, זה באמת, יש בזה אמת מצד העמקות התורה, אבל פרק הלכה אסור לתמות למת, לא משנה אם הוא צדיק או לא צדיק. דבר ראשון, מי יודע מי צדיק יותר כנראה, מי צדיק פחות. אם הוא צדיק שלם, אני הייתי אומר שיכול להיות שהפירוש פה לא שהם קרויים חיים. אלו שככל שאתה עושה פחות חטאים, אתה פחות מת כשאתה מת. ככל שבן אדם עושה יותר חטאים, הוא יותר מת כשהוא מת. כי הוא מתפרק. הרוחניות נשארת יותר בצדיקים. אבל יש כאלה שומעים שהיו כמה בארבע שמתו ביתיו של נחש שלא עשו עבירות בכלל. אז האנשים האלו אולי, הצדיקים האלו, כמו ישי, אולי אלו הם לא הם קרים חיים, אבל למעשה לי, לתמלן, ללכת לבית הקברות, לא ללכת כל הכהנים. זאת אומרת, זה לא נכון. זה דמקות התורה, וצריכים להבין את זה, אבל למעשה כתוב בתורה, אסור לתמות למת, והוא נגמר איפה. אפילו אלו שרוצים להגיד שאת ראשי רבי יוחאי אוכלים, כל האחרים, כל הבית הקברות אחרי לא אוכלים, למה כי ראשי רבי יוחאי הוא זה שאמר, צריכים, אינם מתאמים. אז כשנמצאים אצלו, אז תפקים כמותו. דווקא שם יש כאלה שמקילים, אבל עוד פעם לא לעשות את זה. זה לא נכון לעשות את זה, ככה נפסק בכל הפוסקים. טוב, אז רמב"ן אומר, ולכן אמר כתוב זאת חוקת התורה, כלומר נחקקת מן התורה בלי תורה שהוא על פה. על כן היא תורה והיא אדומה. הדין ונתת לעזר לעשות לפניו אפילו על ידי זר. עושים את זה על ידי אלעזר הכהן. למה עושים את זה על ידי אלעזר הכהן? הוא רק הסגן. אחר כך עושים את זה על ידי כהנים אחרים.
לא, זה לא...
מה?
למובן, אי אפשר לעשות עם הכהן הגדול.
למה אי אפשר? אז בהמשך ברמב"ן, אין לנו הרבה זמן, אז נלך לגימו ברמב"ן, שם הוא שואל למה אי אפשר, למה לא עושים את זה בכהן הגדול. בעניין לומר כי מצווה הזאת לעומק סודה ראויה להינתן לגדול שבכהונה.
יש תומה.
זה לא נתן אהרון.
יש
תומה.
איזה
תומה?
יש
תומה. אליעזר הוא תניח. אם הוא עושה את זה בעצמו, אבל הוא היה אחראי על זה.
הכהן
גדול יהיה אחראי על זה.
כן, אבל הוא תמי אליעזר.
הכהן אחריך. אז אתה אומר את זה בגלל זה.
כן, בגלל זה. הכהן הגדול הוא אין שם לעשות תמיין.
שומע מה שאתה אומר. אז רבן אומר דברים אחרים, זה מעניין מה שאתה אומר, יכול להיות. רבן אומר אולי בגלל גדלותו שלא רצו לה שהוא יעשה עבודת חוץ. זה עבודה מחוץ לבית מקדש, כן, אם זה יעשה עבודת פנים, זה אחד מהדברים שרמב"ן אומר. אתה אומר גם כן יכול להיות בגלל העניין של הטומאה שיוצא מזה, אז הכהן צריך להתרחק מזה, הכהן גדול יותר מאחרים. הדבר השני שרמב"ן אומר, שמחנך את אלעזר בחיי אביו, זה אחת מהמצוות של הכהונה הגדולה. ושם צריכים לשאול לרמב"ן, למה דווקא זה? השני, למה צריכים לחנך אותו? תראות השני שם, תראות הראשון אני מבין, אולי מה שדובר למה שאתה אמרת, לא רוצים שתעסק בדבר שאחר כך יבוא בי, או שיהיה במובן מודעת חוץ, אבל למה דווקא לחנך אותו דווקא במצווה הזאת? נחשוב את זה, נשאיר את זה כדי נמשיך לדבר הבא. דבר שלישי אומר רמב"ן, או היה לעונש העגל, כי אהרון היה מורבב בעגל, אז לכן לא רצו שהוא עשה את העגל, ולכן תישאר בחוץ לא תקבל את המצווה הזאת. זה הדבר השלישי שהרמב"ן אומר. אלה שלושת התירוצים של הרמב"ן. בעצם אם נחזור, השאלה לדורות, רמב"ן מדבר עם דורות שכן נעשה על ידי כהן גדול, יש מחלוקת בגמרא אם נעשה על ידי כהן גדול לעתיד לבוא או לא נעשה על ידי כהן גדול. בעצם העניין הזה של הכפרה העגל, יש פה בתוכה בלטולים,
אפשר
לחצי שנייה, בלטולים יש פה דבר עצורים, יש לו גמטריות שבלי מחשב. כן. פרה אדומה בגמטריה זה על אבון עגל. טוב. רק לסיים. רציתי רק לסיים את המעניין הזה שהרמב"ן אמר שדיברנו עליו קודם, שזה עבודת חוץ, ולכן חשבו שזה לצעירים. נסביר את העניין לפי שיטת הרמב"ן. נראה לי שכמו שאמרנו, הצעירים הם חצאי אדם, חצאים הם דברים מפחידים, שהם חצי חצי. במוח האנושי אנחנו מבינים שחור ולבן. דברים שהם בין שחור ולבן מאוד קשה לנו לתפוס. קדוש, רוחני, מבינים. חולין, מבינים. קשמי, מבינים. בהרבה דתות יש את הכהן, את הנזיר, את הנזירה, שהם קדושים, וכל העם איזה פעם בס צריכים לבוא להגיד סליחה ולהמשיך הלאה עם עבירות. יש איזשהו דרך כזאת שהם קדושים, אז זה לא בשבילי, אני לא. בעם ישראל אין את הדברים האלו. בעם ישראל אנחנו יודעים, במיוחד בחסידות מדברים על זה הרבה, אבל ככלל בתור, בכל התורה כולה, הדברים אנחנו לא אוכים בקצוות, או קדוש או תמי. אצל הקדושים רואים הניסיונות של אברהם אבינו, רואים את הבעיות שהיו למשה רבנו, את החטא של משה רבנו שכולם מדברים עליו, למה איזה חטא, אבל זה משה רבנו. אנשים יגידו שמשה רבנו צריך להיות בלי חטא בכלל, אם הוא הכי קדוש, הכי קדוש והכי טהור. זה לא זה, זה לא זה. ביהדות אנחנו בעולם הזה, בעולם הזה יש איזשהו הרכבה, דבר מורכב של גשמיות ורוחניות, ואנחנו צריכים כל הזמן לרוץ ולהגיע לרוחניות. זה העבודה שלנו בעולם הזה. אז גם משה רבנו יכול לעשות חטא ויכול לעשות תשובה, ודוד המלך עשה חטא והוא עשה תשובה, ודאי כל אחד בדרגה שלו, חטאים שלהם אנחנו לפעמים אפילו לא מבינים, אבל זה שרואים את זה, וזה שבפשטות הפסוק לפעמים החטא נראה הרבה יותר גדול ממה שזה, זה ללמד אותנו שזה לא או שאתה בעולם הזה או שאתה בעולם הבא. אתה בעולם הזה ואתה יש לך בפנים את הדחף ואת הרצון שצריכים ואת האפשרות להגיע לעולם הבא גם בעולם הזה. דווקא מלאכים לא קיבלו את התורה כי הם לא יכולים, לא כתוב אצלם לא תרצח, הם לא יכולים לרצוח. כל המצוות של התורה הם מצוות קשמיות, לא תגנוב, לא יכולים לא תגנוב, לא יכולים לגנוב. כל הדברים בתורה זה רק לבני אדם. צריכים לקחת את הדברים הגשמיים, לעלות אותם לרוחניות. זה עבודתנו בעולם הזה. צריכים לקחת, מישהו פעם אמר, הגשמיות של השכן שלי זה הרוחניות שלי. יש לי שכן, יש לו בעיות פרנסה, אני צריך לעזור לו, זה הרוחניות שלי. כל הדברים הגשמיים בעולם הזה הם כלים כדי להגיע לרוחניות.
בגלל זה יש ברכה,
יש ברכה לעלות את הדברים האלו לרוחניות. ולכן השדים האלו אולי נראים מאוד מפחידים, אבל הייתי אומר שאולי אחד מהסיבות שהשדים הם מאוד מפחידים זה בגלל שהם, באנגלית אומרים בלימבו, הם באמצע, הם לא, אין איזה אפשרות להשתדל, הם נמצאים שם קבוע, הם נתקעו שם, בין עולם הזה לעולם המלאכים, הם נתקעו באמצע, זה מפחיד, זה באמת מפחיד, זה מפחיד את הבן אדם, זה מפחיד לחשוב על היצור כזה שנשאר באמצע, בין עולם הזה לעולם הבא, והוא לא יכול לעבוד. הוא לא יכול לעשות משהו, לא יכול להגיע למלאכים. בני אדם הם לא מפחידים, שדים הרבה יותר. למה שדים? הרי הם יותר רוחבים, צריכים להיות יותר, לא, להפך, כי הם נמצאים שם, הם נתקעים בין העולם הזה לעולם הבא. בני אדם הם בעולם הזה, אבל יכולים להגיע לעולם הבא. כשמתפרק הגוף, כשמתפרק הגוף, אז הנשמה יכולה לחזור למעלה. הייתי אומר, אולי רק לסיים, אני לא חושב שאמרתי את זה בהתחלה, אני חושב שדווקא בעניין של מיטה, דווקא בעניין של מיטה, שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא מבינים, שבן אדם מת, בן אדם במצב גרוע, אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים. הייתי בלוויה היום, אמרתי, של בחור שנרג על ידי בני עוולה, שבמקום דמו. והרגשתי שם איזשהו, התפלאתי מן האמונה הפשוטה של המשפחה שלו, של ההורים שלו, שקיבלו מה שקרה ודיברו בצורה כזאת שאני לא הייתי יכול לדבר. אבל מה אמרו? אחד האמא אמרה לקדוש של יאו, היא אמרה שאנחנו לא מבינים, ואולי בגלל זה היא יכלה להגיד את זה בצורה כזאת, בצורה כל כך ברורה ופשוטה, כי קיבלה את על עצמה שאנחנו לא מבינים. אני חושב, ולכן אפשר להגיד, אני מקבל, אם אני חושב שאני צריך להבין את היסורים ואת המיטה וכל הדברים הגרועים בעולם הזה, קשה לי מאוד, אני לא יכול, קשה לי לקבל את הדברים שקורים. כשאנחנו אומרים ברוך דיין המת, אנחנו אומרים ברוך דיין המת שדבר קרה ואני לא מבין את זה. גזירי מאופניי לפעמים, כמו שכתוב בעשרה הרוגים, אנחנו לא מבינים, מקבלים את הקדוש ברוך הוא דיין המת. אנחנו מקבלים את זה דווקא בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו לא מבינים. ולכן נראה לי שזה דווקא מתאים מאוד לפרשת פרה אדומה. שפרה אדומה, מה עושים פרה אדומה? עושים פרה אדומה על המת, לתאר את המת. אז הגויים באים ואומרים, איך אתם עושים דבר כזה? לא מובן, לא הגיוני. אנחנו רק שנייה, מה אנחנו עושים את זה? על המוות? אתם מבינים את המוות? איך שבן אדם מת? למה הוא מת? למה לפעמים צדיקים מתים כשהם צעירים? למה כל הדברים האלה שיש בעולם? אתם לא מבינים את זה? יש עוד דברים. כמו שיש חוקים בעולם הזה, יש גם חוקים בתורה. זאת חוקת התורה. לכן זה מאוד מתאים שזה דווקא בעניין תומה ותרה שיש את ההלכות האלו, כי דווקא בתומה ותרה לא מבינים. אז אפשר להגיד גם על התורה אני לא מבין, ובעזרת השם בעולם הבא נגיע לעולם האמת, אז כולם יסתכלו ויראו ויבינו את הגדלות של הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה צריכים לעבוד וללמוד, להבין מה שאנחנו יכולים להבין ומה שאנחנו לא מבינים, וזה אנחנו צריכים להגיד, זאת חוקת התורה. חוק גזירה היא מאופניי ואין לך רשות להרהר אחריו. ואז אפשר להיות רגוע, יודעים שהרופא הגדול נותן תרופה, לא מבינים את זה, ולחפפות מבינים שלא מבינים. טוב. שבת שלום.